אנחנו קרובים מאוד לכניסה לעשרת ימי תשובה. אני תמיד רגיל להזכיר שברמב״ם נגיד אין דיבור בכלל על חודש אלול. יש עשרת ימי תשובה. וגם בחז"ל, זאת אומרת הרמב״ם כמובן, בחז"ל הכוונה היא, נקרא לזה במקומות הקלאסיים, אז אחר כך התחילו חסידות, ובקבלה, כבר באריז"ל יש, ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, זה חודש אלול, בסדר, לקחו מקדם. לקחו מקדם ביטחון של חודש לפני, וזה טוב, זה טוב, כמובן זה מצוין, אבל מאוד מאוד חשוב, לפעמים אדם מסתכל בסוף חודש אלול ואומר, וואלה, קצת פספס לי החודש הזה, לא יודע, לא היה מאה, לא, זה. אז למי שיש לו איזה משהו מההרגשה הזאת, אז שיזכור את חז"ל ואת הרמב״ם, שבתכלס מבחינתם מה שיש, יש עשרת ימי תשובה. זה התכלס, אלה הימים, שם זה הסיפור הגדול של התשובה. ולגבי עשרת ימי תשובה עצמם, מה העניין שלהם? חוץ מכל הדברים הידועים שכתובים, מקווה שכל אחד קצת עובר ולומד, יכול תשובה לרמב״ם וכדומה, אבל אם אנחנו נשים ככה לחשוב על איזושהי נקודה בסיסית שיכולה מבחינתנו להיות מאוד משמעותית, לא רק לעשרת ימי תשובה, אלא אפשר ללמוד ממנה משהו על החיים בכלל, זה מה שאנחנו רואים, שבעצם חז"ל באו ואמרו לנו, בימים האלה תתנהג קח על עצמך איזשהו קבלה מיוחדת, זה משהו שכל השנה אתה לא עושה אותו, למרות שאתה יודע בבירור שאתה לא תמשיך לעשות זה אחר כך. זה אפילו בהלכה רואים דבר כזה, מי שלא נזהר כל השנה מפת עקום כזאת, פלט פלסטר כזה, לא נזהר כל השנה, 10 ימים האלה שיזהר. התחושה הראשונית היא תמיד, מה זה, מין צביעות כזאת. כאילו מה, אני יודע שלא עשיתי את זה לפני, יש גם איזושהי סבירות גדולה שאני גם לא אעשה את זה אחרי, אז מה אני עושה, על מי אני עובד, כאילו מה, אז זה הלכה, זה שולחן ערוך, לא תגיד איזה, לא יודע, איזה עצה טובה, איזה ספר מוסר, בסדר, אפשר להתווכח, שולחן ערוך זה משהו כזה. פעם עשינו שיחה שהנושא שלה היה להיות יהודי של שולחן ערוך. אולי נזכיר את זה בהמשך ככה, תכף באיזה הקשר. שולחן ערוך זה אין מה... ושולחן ערוך אומר לך, כן, 10 ימים האלה, אז הוא אומר הלכה מסוימת, היום היא קצת פחות אנחנו נתקלים בה, אבל הוא אומר פה איזה עיקרון. העיקרון, להבין את העיקרון הזה, אני רגיל לחזור, בתקופה הזאת על דברי הזוהר, זוהר אומר פרשת וירא, שכשהתורה, כשאברהם אבינו מבקש מהקדוש ברוך הוא, אומר לו אם יש 50 צדיקים, 40 צדיקים וכולי, בסוף הוא מגיע ל10 צדיקים בעיר, והוא אומר, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אם יש 10 צדיקים בעיר, אני אגן על כל המקום בעבורם. אז אומר הזוהר, כדרכו שהוא מחבר מספרים, כן, אתם יודעים שכשכתוב מספר 10, אתה ישר מתחבר לך לכל מיני דברים. בהקשר הזה, לא ל10 ספירות, ולא זה, וגם זה אולי, אבל לא על זה מדובר. אומר הזוהר, 10 צדיקים בעיר זה 10 ימי תשובה. ברגע הראשון אתה אומר, רגע, מה הקשר בין 10 צדיקים בסדום לבין 10 ימי תשובה? טיפה מחשבה אחרי זה, ההבנה היא מאוד פשוטה. כי בעצם, למה אם יש 10 צדיקים בסדום, אז הוא יגן על העיר, על כל העיר הזאת? עיר יכולה להיות של אלפי אנשים, אז בגלל 10 צדיקים תגן על כל העיר? ניחא, כמה מאות, אני יודע, בסדר, זו כמות משמעותית, אבל 10? מה ההבנה? מה ההבנה בפשט? ההבנה בפשט היא שאם בעיר יכולים לגדול 10 צדיקים, אז כנראה שהעיר הזאת לא באמת כל כך רשעה, נקרא לזה ככה, כמו שאולי זה נראה, כי יש באמת שם כל מיני התנהגויות לא טובות, ואין ספק שצריך לעשות שם איזה תיקון וזה, אבל כיוון שבכל זאת במקום הזה הצליחו לגדול פה לא 1, 2, 8, 10 זה מניין, זה מספר, זה מספר, אם גדלו פה 10 כאלה, לא צריך להחריב את העיר. צריך לתקן אותה, אבל לא צריך להחריב אותה. אותו דבר, בעצם אומרת לנו התורה, דרך אומרים לנו, אומר הזוהר, אומר לך הזוהר דרך זה, אומר לך תקשיב, עשרת ימי תשובה, זה מבחינתך. אם אתה ב10 ימים האלה מצליח לקבל איזושהי החלטה מסוימת, להרים את עצמך לאיזשהו, כל אחד יודע עם עצמו איזשהו עניין מסוים, שהוא מצליח להרים את עצמו מעבר לשוטף הרגיל שהוא חי בו בתמידי, אם אתה מצליח בזה, זה סימן שיש לך את זה. נכון שיכול להיות שאתה לא תמשיך אחרי זה, בדבר הזה המסוים, אבל זה סימן שכמו שהעיר הזאת, היא עיר ש... כן, שם חלילה מדובר על החרבה של העיר, גם אתה, יש לך את זה. יש לך את זה, וזה מאוד מאוד מעמיק בך את הביטחון, שאתה מסוגל לעשות דברים מעבר למה שאתה חושב שאתה יכול ומסוגל. והדבר הזה מתחבר, אני חושב, עם דברים שרב צדוק בצדקת הצדיק, פסקה הראשונה, פסקה א' בצדקת הצדיק, הוא אומר את המשפט הבא, הוא אומר, ראשית כניסת האדם לעבודת השם צריכה להיות בחיפזון, ולאחר מכן ילך במתינות לאט לאט, ונגיד במילים שלנו, ויתקדם בדרך. והוא אומר, כמו פסח מצרים ופסח דורות, פסח מצרים היה בפתאומיות, היה משהו כזה דרסטי, לאחר מכן פסח דורות כידוע הוא נאכל לא בחיפזון אלא במתינות. מה הרעיון של הכניסה הזאת בפתאומיות? אז אפשר אולי להסביר את זה בעזרת או בתוספת, גם כן משהו מאוד ידוע, כל מי שמתחיל לאורות התשובה אז לפרק ב' הוא בדרך כלל מגיע, הפרקים בהמשך לפעמים נעצרים, אז כדאי פעם ככה לעשות מאמץ וללכת עם אורות התשובה עד הסוף. אבל פרק ב' הרבה יוצא להם לראות ולשמוע ולהכיר, ובפרק ב' יש עניינו, זה תשובה פתאומית ותשובה הדרגתית. ובתשובה הפתאומית הרב קוק אומר, בהתחלה הוא אומר, זה בא מתוך איזה ברק רוחני יחס והנשמה, זה כל מיני דברים, לא יודע מי זכה, מי זוכה להרגיש דבר כזה, אבל אני תכף אגיד משהו, איך אדם יכול להביא את עצמו לזה. בפעם אחת מכירו את הרע ואת הכיעור של החטא ונהפך לאיש אחר, הוא כבר מרגישו בקרבו השתנות גמורה לטובה, וישנה תשובה הדרגתית, לא בריקה הבריקה בקרבו, אלא מרגישו שצריך להיות הולך ומטיב דרכיו ואורחות חייו, רצונו, הלך מחשבותיו, ובמהלכו זה הולך וכובש לאט לאט את דרכי היושר, מתקן את המידות, מטיב את המעשים, מלמד את עצמו איך להתקשר יותר ויותר, עד שהוא בא למעלה רמה של זיכוך ותיקון. מה בעצם אומר פה הרב קוק? בהנחה שהוא לא כל אחד זוכה, אני לא יודע, לאיזה הברקה כזאת שפתאום הופכת אותו לאיזה אדם אחר, גם מי שזוכה לדבר כזה, אם הוא לא יעשה אחר כך תשובה הדרגתית, זה לא יישאר אצלו לכל החיים. אבל מה שנראה ככה שהרב קוק מתכוון, וככה גם בעל פה שמעתי גם שמבארים אותו, זה שבעצם כל אדם יכול וצריך לעשות לעצמו תשובה פתאומית. כלומר, שעקרונית זה יכול להיות גם מדי פעם באמצע השנה, אבל בוודאי שעשרת ימי תשובה הם בוודאי מאוד מתאימים להגדרה הזאת, שעכשיו אתה מחליט איזו החלטה שכן, שהיא קפיצה. בדרך כלל, זה גם מאוד קשור לדרך שלנו בישיבה, שדווקא בגלל זה חשוב לנו לאזן את עצמנו, ואני תכף אתן אולי עוד כמה דוגמאות. אנחנו בדרך כלל מדברים הרבה על איזשהו רוגע, ועל איזשהו מתינות, ועל איזשהו טבעיות, ועל איזשהו משהו נורמלי ובריא שאיתו אנחנו הולכים, וזה נכון. אבל צריך לדעת שהחיים בסוף הם כאלה, שאם אתה לא מדי פעם נותן איזה ספרינט, אנחנו בדרך כלל מדברים על זה שבישיבה רצים מרתון. רצים מרתון לכל החיים, עם החיים של התורה וזה, ולא עושים פה פתאום איזה דברים משוגעים, ובסוף הכל נופל. וזה נכון. אבל צריך להיזהר מזה גם הצד השני. כי מדי פעם, ויכול להיות שככה הקדוש ברוך הוא סידר את השנה, שפעם בשנה, בתחילת השנה, זה כנראה לא סתם בהתחלה, כי אומר רב צדוק, ראשית כניסת האדם לעבודת השם, צריכה להיות בבחינה הזאת של חיפזון. כן, כאילו בתקופה הזאת, אתה לא עושה את החשבונות הרגילים, החשבונות הרגילים הם, כן, שמה, זה מתאים לי עכשיו, אני בשלב הזה עכשיו, אני בתהליך, בישיבה יש בדיחה ידועה לתהליך, כן, אני עכשיו בתהליך, כן, אני בשלבים עכשיו בתהליך שזה מתאים לי עכשיו לעשות את הדבר הזה וכל זה, אתה עכשיו עשרת ימי תשובה, אתה אומר, עזוב, עזוב אותך מהתהליכים. לך, לך, לך בגדול, על משהו. לא אומר שאפשר את הכל, פתאום איזה משהו מטורף שהוא באמת לא יחזיק, והוא באמת לא אמיתי, והוא באמת כנראה אדם, כל אחד מכיר את עצמו. אבל יש, כן, יש את הימים האלה, יש את הרגעים האלה, יש את התקופה הזאת, שבה אתה מסתער על איזה עניין, ואומר, אין, עשרה ימים האלה, כל יום, אני, לא יודע, זה יכול להיות משהו במידות, יכול להיות משהו, לא יודע, בתפילה, תמיד קשה לי, וזה, עשרה ימים האלה, לא משנה מתי אני הולך לישון, לא משנה מה, מיום ראשון של השנה, עד מוצא יום כיפור, אולי זה יחזיק גם למחרת יום כיפור, לתפילה הזאת של אחרי יום כיפור כזה, שיש איזה מתיקות כזאת ככה, איזה, אתה כזה מזוכח כזה מיום כיפור, אולי זה יצליח עוד לשחרית של זה, ויכול להיות שאחר כך זה יתחיל, יחזור כזה לשגרה, לפעמים כן, לפעמים ילך, לפעמים לא, לפעמים... אבל אני יודע, עשרה ימים הייתי בזה. עשרה ימים הצלחתי, אם עשרה ימים הצלחתי, וואלה, זאת אומרת שאני מסוגל שיש לי את זה, ואומר לך, גם רב צדו וגם הרב קוק, אחר כך תלך במתינות, אחר כך תחזור לתהליכים שלך שאתה עושה, אבל פה תן איזה, תן בראש, תן איזה משהו ככה, חזק שירים אותך, יעיף אותך באיזה עניין מסוים, ירים אותך למעלה, דבר הזה פשוט ילך איתך לאורך כל השנה, וכל הזמן אתה תזכור אותו כאיזשהו מין נקודת אור כזאת, שהיית בה, ואתה מסוגל, ואתה רוצה לחזור אליה, היום, מחר, מחרתיים, בעוד חודשיים, אתה רוצה לחזור אליה. זה, בסוף זה יקרה, כי היית שם. כי הרב קוק אומר, הוא כבר, הוא מרגיש השתנות, הוא מרגיש בקרבו השתנות גמורה לטובה. זאת אומרת, הצוות השאיפות. כלומר, אם אני אקח את זה עוד טיפה יותר עמוק מאשר רק ההחלטה עכשיו לעשרה ימים לעשות משהו. מה שעומד מאחורי ההחלטה הזאת לעשרה ימים, זה איזשהו החלטה פנימית שאני אומר לעצמי, אני באמת, באמת חשוב לי הנושא הזה. אני באמת רוצה, אני רוצה פעם להיות שם, אבל נורא קשה לי הנושא הזה. אבל אני באמת רוצה להיות בו. ואז כדי להתחיל את התהליך, כדי להניע את התהליך הזה, אני לוקח את ההחלטה הזאת על תקופה מסוימת, על ימים מסוימים, ועושה את זה בגדול. ברגע שאני, קודם כל עצם ההחלטה עצמה, ובוודאי שזה גם יחד עם ביצוע שמצליח בימים מסוימים, כבר שם אותי במקום אחר, מרגישו השתנות גמורה לטובה, ודאי בנושא הזה הספציפי, לפעמים זה משפיע על משהו יותר רחב ויותר כללי. הרב קוק, כשהוא מדבר על תשובה פתאומית, הוא מדבר על איזושהי החלטה, על איזושהי החלטת אומץ של האדם, שיום אחד ככה אומר לעצמו, די, תצא מכל מהספקות האלה, מלהיות כזה עם רגל וחצי בפנים, אבל לא לגמרי. תכנס, קראנו הבוקר בשיעור הכללי פה את הרמב״ם הזה בהלכות מקוואות, שאומר שמי שנכנס למקווה, אז התארה שלו באה מזה שהוא החליט להתאר. המעשה אחר כך של התבילה הוא, זה התורה אמרה שמי שטובל נהיה טהור. אבל באמת הטהרה מחליטה מזה שהוא רוצה לטבול. מי שטובל ומשאיר איזה אצבע, כמו שהחסידים עושים שהם רוצים 300 טבילות, אז מכניסים את האצבע ומוציאים, אז מי שטובל וכל הזמן האצבע בחוץ, אז זה לא נחשב לא טבילה, אפילו שרק קצה הציפורן יהיה בחוץ. מבחינה הזאת, זה אותו הדבר. זאת אומרת, הספקות האלה שיש לפעמים על... אתה יודע את האמת, אתה יודע שזה נכון, אתה יודע על משהו שהוא, שככה הוא צריך להיות. והכוחות שמנסים להפריע, הם תמיד מכניסים כל מיני ספקות וכל מיני סברות, למה אולי עוד לא, ועוד לא הגיע הזמן, ועוד מעט, וחבופוק, ונראה, וכנגד זה, באים, בא בכלל לנושא הזה של התשובה הפתאומית, הכוח הזה, שבסרט ימי תשובה, הוא קיים יותר חזק, הוא נמצא באוויר, הכוח להחליט על דבר מסוים, לפחות חלק מהימים אפילו, שהוא מביע איזשהו, מוציא מהכוח אל הפועל, איזשהו מקום גדול אצל האדם, ומוציא אותו החוצה. ומתוך הדבר הזה, אני רוצה להציע את המשפט הבא, שאני חושב שהוא מאוד מאוד נכון, והוא ששנות ישיבת ההסדר, זה 10 ימי תשובה של החיים. זאת אומרת, לכל שנה יש 10 ימי תשובה, אז מבחינת היחס, 10 ימים בשנה, טוב, זה אולי קצת, אולי קצת פחות מ-5 שנים בתוך, 5 שנים בתוך 120, כמה זה? זה 1 חלקי 24, לא כזה הבדל גדול. 10 ימים כפול 24 זה 240 יום, זה כמעט שנה, כן? זאת אומרת, 5 שנים ביחס ל-100 שנה, זה בערך כמו חודש אלול, 10 ימי תשובה ביחס לשנה. כלומר, רוצה לומר, שבעצם, ופה זה מאוד נוגע באמת לדרך שלנו בישיבה, שאנחנו מדברים עליה הרבה פעמים, שאנחנו נראה שאנחנו יותר נוטים, וזה גם אמיתי, אנחנו יותר נוטים לכך שבאמת כדי שאדם ימשיך בדרך התורה והמצוות לאורך ימים ושנים, זה צריך להיות משהו שהוא חלק ממנו, הזכרתי קודם את המרתון, משהו שהוא טבעי לו, משהו שהוא נורמלי, משהו בריא כזה, שמח, ואז זה לא מין מעבר כזה, אתה נכנס לישיבה, ישיבות כאלה שהן תיבת נוח כזאת סגורה וזה, ושום יציאה החוצה, ולא עושים פה שום פעילויות, ולא פעילויות חברתיות, ולא מוזיקה, ולא חדר כושר, ועזוב אותך מכל השטויות האלה, עכשיו ישיבה, 5 שנים, תן בראש, תורה, כמו שצריך, אחר כך כל החיים יש לך חיים. אתם שומעים את זה בטח מחברים, אם לא שמעתם, תשמעו את זה עכשיו. יש גישה כזאת, שאנחנו בדרך כלל אומרים, אתה יכול להתלהב, אתם בראש וזה, בוא נראה, בסוף אחרי 5 שנים האלה, האנשים האלה לפעמים מתפרקים, כי מרוב שהם נתנו בראש, הם יצאו לחיים, פתאום הם פגשו את כל העולם ואת כל הזה, והם התפרקו. אבל יש גם צד שני. צריך להבין שיש גם צד שני. והצד השני הוא שיש דברים שאם לא תטעם אותם בישיבה בשנים הללו לא יהיה לך בכלל שאיפה לדעת לאיפה לשאוף, לאיפה להגיע, לאיפה בכלל אתה יכול להיות. אתה מראש יודע שיש דברים שבחיים לא יהיו כמו בישיבה. יש המון המון דוגמאות. לא יודע, תפילה בישיבה, אפילו שאנחנו קצת מנסים גם טיפה לקצר אותה, שלא יחכו יותר מדי לאף אחד, כדי שהתפילה תזרום, שהתפילה תהיה משהו כזה, מסטיק, אתה לפעמים בא לישיבה, תפילת שחרית שעה ורבע, אתה מת, אתה כבר לא יכול יותר, שבכלל כאלה עם קשב וריכוז, הם בכלל לא, באמצע הם הולכים, יוצאים, חוזרים 3 פעמים, לא יכולים לזה. אז זאת אומרת, גם התפילה שתהיה, בכלל, גם לאדם חזק וטוב, כשהתפילה היא זורמת והיא בריאה, היא טובה, אבל בחיים הרבה מאוד בתי כנסת, אדם ממהר לעבודה, במקרה הטוב שהוא מקפיד על תפילה במניין, שזה גם כן בכלל לא דבר פשוט היום, תעזבו את הקורונה עכשיו, שבכלל נתנה מכה אנושה לתפילות במניין. אני מדבר עכשיו על מצב נורמלי, גם ככה לצערנו הרבה מאוד אנשים, הם יכולים, אבל זה מאמץ באמת לא פשוט להחזיק תפילות במניין, בשלוש תפילות במניין, אבל גם יש לך תפילה במניין, בדרך כלל היא תפילה די מהירה, כי אנשים ממהרים לעבודה, וידוע, מניינים, כל אחד מכיר את זה, במקומות שהוא גר, יש מניינים בודדים שמצליחים, יש לך, כי זה לא, אין את הזמן, יש לחץ, אתה, שם התפילות שלך יהיו באמת חצי שעה, 35 דקות, וכבר כולם בחוץ בדרך לעבודה. ובישיבה יש לך את הזמן להתפלל, 3/4 שעה יש לך שני וחמישי, יותר, זה רגוע. אז אתה לכאורה, זה לא נורמלי, בוא נעשה פה תפילה של חצי שעה, כדי להיות כמו בעלי בתים. הרב מלמד אומר כך, הרב אליעזר מלמד אומר, זה תפילות מהירות שאנשים יתרגלו להתפלל כמו שיהיה להם בחיים. אז הוא הולך עם זה עד הסוף, הוא אומר תפילות. אני אומר, בוא, זה משהו נורמלי, באמצע, בוא, יש לך את ההזדמנות לצוין, בוא, תחווה את זה. תחווה את זה מלכתחילה. לימוד תורה. לימוד תורה, ביטול תורה. ביטול תורה בחיים זה מושג מאוד בעייתי, מאוד מורכב, שלצערנו, בגלל שהוא כל כך מורכב ובאמת מסובך, הרבה פעמים, למה הוא מורכב? זה נושא מעניין, לא, אי אפשר לדבר על זה עכשיו. ביטול תורה זה לא משהו מוגדר. אומרים לכל אדם, אתה יכול ללמוד בוקר וערב, להגיד פסוק, יצאת ידי חובה, ואם יש לך יותר זמן פנוי, אתה בעצם מחויב בכל זמן פנוי, אמיתית, שאין לך בו משהו משמעותי, נצרך לעשות, לא פרנסה, לא טיפול בילדים, לא צורכי הבית שהם הכרחיים, לא יודע, כל דבר אחר בעוד דרך אחרת, אתה חייב בעצם ללמוד תורה. אבל מי יקבע בדיוק כמה זמן זה לעשות שיעורי בית עם הילדים, וכמה זמן זה להיות בסופר ולהיות בבנק, ולסדר פה, ולתקן את הגינה, וזה מאוד קשה להחליט מה בדיוק. אבל אדם שבמשך כמה שנים, ותכלס בינינו, מה זה כמה שנים? הרי שיעור א' חלק גדול מאיתנו, עכשיו הם לא פה, אז אפשר להגיד את זה, אם הם היו פה, אז לא הייתי אומר את זה. אבל אנחנו יודעים ששיעור א', כל אחד פה כמעט יודע על עצמו, שהוא רק לקח לו להתבשל על עצמו ולהבין קצת מי נגד מי, כבר עבר לו איזה, מקווה שאצלם זה יהיה יותר מהר, אולי ככה גם בעזרת השיטות החדישות שאנחנו מנסים בישיבה, ככה לרתום אותם ולקרב אותם לבית המדרש. אבל עובר כמה חודשים, בסוף, אתה יודע, יש לך ככה, שיעור ב', קצת סוף שיעור א', שיעור ב', ובדלת ה', ברוך השם, רגוע, גמרתם צבא, אפשר גם להישאר יותר, כן? זה חלק מהסיפור. אבל יש לך כמה שנים בחיים לטעום את הטעם הזה של ביטול תורה. למה ביטול תורה? כי בישיבה באמת מה שנקרא, באמת אין תירוצים. זאת אומרת, כאילו, מה אתה עושה עם הזמן? בסדר, יש לך את התורנות, יש לך, עכשיו, שלא יהיה מובן לא נכון, התורה היא תורת חיים, והיא לכתחילה תורת חיים. זאת אומרת, אני אומר את זה המון פעמים. זה לא שאנחנו עושים פה איזה פשרה, וזה משהו נוח כזה לחבר'ה, תשמע, רק אחד, תשמע, תלמד כל היום וזה, בוא, יש לך קצת מוזיקה, יש לך קצת זה. זה לא רק מהמקום הזה שתצא לחיים, לא תחטוף איזה מכה כשתצא, אלא זה פשוט אמיתי. התורה היא חיים אצל האדם. ואם הוא אוהב לנגן או לעשות ספורט, אז זה יעשה את הלימוד שלו יותר טוב. זה לא ויתור, זה לא פשרה. אבל אחרי כל זה, בסדר, אז יש לך את הזמן שאתה עושה ספורט, יש לך הפסקת צהריים, יש לך בלילה בשעות המאוחרות יותר. ותכלס, בוא, מ9 עד 1, מ3:30 עד 7:30, מ8:30 עד, בוא נגיד, עד 10, בסדר, בוא נלך ככה למינימום, שרוב האנשים זה נורמלי, כמה יש פה, 4 שעות, ועוד 4 שעות, ועוד 1:30, לא הגענו ל10 שעות ביום. לא אומר שזה קל, אבל זה לא בשמיים. על זה, בתכלס, יש ביטול תורה. זאת אומרת, אין פה, זה לא שאתה גם יש לך קניות וגם ילדים וגם, אתה לא, עכשיו אתה הלך תדע בדיוק איך להחליט, לבסט את זה. פה אתה מחויב ללמוד כל היום, ויש לך את ההזדמנות לטעום את הטעם הזה, מה זה האיסורים של ביטול תורה. עכשיו תגיד, אבל בחיים זה לא יהיה ככה, כמו הסרט עם התשובה שרק אחרי מהלך השנה זה לא יהיה אותו דבר, אבל זה ישאיר לך את הטעם. אתה גם שתהיה בחיים, אתה תתגעגע לזה, ואתה תגיד לעצמך, רגע, איך אני טוען את הטעם הזה? איך אני קובע לעצמי איזה שעה ביום, כמה שיותר קבועה, שעליה, אם אני לא לומד אותה, אני ממש מרגיש שזה ביטול תורה. זאת אומרת, בהנחה שאין לי איזה משהו דחוף, קריטי, אני לא יודע מה. זאת אומרת, אני כבר ידע איך ליישם את זה בחיים, כי טעמתי את זה פה. עוד דוגמה, אולי יותר חשובה מכל מה שאמרתי עד עכשיו, הנושא של הפלאפונים. הרי אנחנו בישיבה, אנחנו באים ואומרים, יש ישיבות שאומרות, מי שמכיר חברים בישיבות, ישיבות שאומרות, אסור, פה כולם עם נוקיה. כמו גם פה יש גמח נוקיה, מי שלא יודע, מי שזה, יש פה גמח, כולם עם נוקיה, אסור להיות בישיבה עם סמארטפון, אין דבר כזה וכו'. שאנחנו אומרים, תשמע, כמו שאמרנו קודם, הרי זה בסוף בחיים, רוב האנשים, כמעט, זה באמת יחידי סגולה שיכולים להיות בתוך כל המולה של החיים והעבודה וכל הזה, ובלי זה, כמעט, זה מאוד קשה. לא שזה לא אפשרי, יוכיחו אנשים שעושים את זה, השיעור שלכם, בוא, דניאל, לא, איזה שיעור, שיעור ג', דניאל כוכבי, אבא שלו, שהוא יסלח לי שאני מזכיר את שמו בשיחה, אבל זה רק מדבר חיובי, אבא שלו עובד בהייטק, ודיברנו פה בשבת תורים, יש לו את הטלפון, מה שנקרא, הטיפש, שבעצם זה החכם, טלפון פשוט, רגיל, עובד בהייטק, ואיך אתה מסתדר? הוא אומר, יש לי מחשב בעבודה, יש בו את כל מה שצריך, יש גם מחשב בבית, אם יש משהו בערב, משהו שזה מודיעים לי, ואני מסתכל, ואני לא צריך את זה במספרט. יש אנשים כאלה, גם זה אפשרי. אבל נגיד שזה לחלק גדול מהעולם, באמת, כלי, ומשפחה גם, ואישה, וילדי, ווואטסאפ, וזה, להודיע ולבדוק דברים, בסדר, צריך אינטרנט, צריך... בוא, יש לך בישיבה איזה, שוב, חלון כזה, חלון, עשרת ימי תשובה של החיים. מספר שנים, מועט, שבו, לא יודע, לפחות, אם לא, אמרתי, יש גמח של בכלל של נוקיה, שאתה אומר לעצמך, אני בכלל, אולי, בתקופה הזאת, הרי מה יש לי? מה קריטי, כאילו, עכשיו, שאני צריך? אני יכול, בעצם יכול להסתדר. נגיד שבכלל, לא יכול, בכלל לא יכול להסתדר, זה כבר באמת, אין, חובר לזה היום, לא יכול בלי זה. אז לפחות, שעות מסוימות ביום. לפחות, אני לא נכנס איתו לבית מדרש. לפחות משעה מסוימת בלילה עושה איזה מין תוכנה כזאת שאין לי אינטרנט. מ-10 בערב עד זה, אין לי אינטרנט. שאני לא אתחיל בלילה להיות על זה ולא לישון על זה, ואחר כך לא אצליח לקום על זה לתפילה שבעצם אני רוצה לקום. זאת אומרת, יש באמת כל כך הרבה דברים שהם לא סותרים. זה לא סותר, כלומר לא צריך ללכת בצורה קיצונית ולהגיד, רגע, אם זה ישיבה כזאת שהיא יותר בנחת ויותר זה, אז זה אומר שבכל הדברים כזה זה רגוע, בתורת חיים, והכל בתהליכים, והכל לאט לאט, וזה בסדר, ואנחנו עם זה, ועם זה, ועם זה. זה לא סותר בכלל. זה לא סותר בכלל, בגלל שקודם כל, קודם כל זה לא סותר, בגלל שתורת חיים, זה, כמו שאמרתי, זה לכתחילה, זה לא איזה פשרה. יש ציבור מגוון בישיבה, כמו שגם יהיה לך בחיים. אתה מתחיל ללמוד את החיים, מזה שבישיבה אתה פוגש כל מיני אנשים, ולא רק איזה אנשים צדיקים, איזה סיירת כזאת, זה חלק מהחיים. זה עצמו חיבור טבעי לחיים. וכמו שאמרנו, תחביבים כאלה ואחרים וחיים חברתיים, זה חלק מחתכים מהחיים, זה בסדר גמור, זה כבר מהיום, זה טוב. וגם אם בצורה אמיתית, פתאום באמת אדם מרגיש איזשהו, מתחיל להרגיש באמת בתוכו איזה מין לחץ כבר כאילו יותר מדי. אם בא אליי מישהו כזה, אומר לי, בימים נורמליים, לא של קורונה וכל זה, תשמע, חייב לצאת עכשיו לאיזה יום יומיים, לאיזה טיול או משהו, אני כבר, אתה רואה את הבן אדם, אתה יודע כמה הוא משקיע, אתה יודע שבאמת הוא זה, תשמע, לך תצא, תעברר את הראש, למה, לא רוצה שתגיע למצב הזה שמגיעים אליו בחורי ישיבה כאלה שהם פסו, באמת, אחר כך שבועות הם לא מסוגלים ללמוד מרוב שהם לחצו את עצמם. אז אם הגעת למצב כזה, בסדר, אתה יודע שמקבלים את זה ומבינים בדיוק ונותנים לך ולהפר, ידרבנו אותך לעשות את זה. אם הגעת למקום הזה, וואלה, שזאת תהיה הבעיה, קח רגע אחורה, תרגע, תרגיע. לך תעשה קצת יותר ספורט וקצת יותר דברים כאלה שבאמת ייקחו אותך רגע, לא, שלא יעבור את הגבול, שאני לא אלך לצד השני יותר מדי. אני מעריך שאין חשש, בגלל שהאווירה כולה היא ככה יותר נורמלית ויותר בריאה ויותר טבעית ומכל הבחינות של סוג האנשים ושל באמת של הדברים שיש בישיבה, כמו שאמרנו, החיים המעשיים גם שיש בתוך הישיבה, אז סביר להניח שזה לא יקרה, ולהפר, לפעמים דווקא צריך לקחת את זה באמת למקום הזה של שאיפות גבוהות, שחלילה זה לא יגרום לנו הטבעיות הזאת והנורמליות והבריאות הזאת והתהליכים המתונים האלה, שהם לא יגרמו לירידה בשאיפות, שזה לא יהיה פה מצב שצריך להיות פה אנשים בחדר שאם בזמן הבא לומדים מסכת שבת, אז צריך להיות פה, אני לא אומר מספר, כי זה לא מתאים לכולם. אז לכן לא נכון להגיד מספר, כי... אבל צריך להיות פה אנשים שיש להם מטרה, לסיים את מסכת שבת. ולא, תשמע, אחי, זה מסכת ארוכה, זה מצב, וזה. לא, צריך להיות מטרה, לסיים מסכת שבת, וצריך לירוק על זה דם. ואם צריך אז חוץ מהסדר צהריים, צריך להוסיף עוד איזה שעה בערב, אני לא יודע מה, להתאמץ. להתאמץ וכחלק מה, כמו שאמרנו, חלק מההרגשה של ביטול תורה, כחלק מההבנה שאנחנו גדלים פה למטרה של תלמידי חכמים בעלי בתים. זה הגדרה אישית, מה זה אני, התלמיד חכם שלי המקסימלי, זה כל אחד רק יודע עם עצמו, ואנחנו נזהרים לא להשוות, כי באמת אנשים הם שונים, וזה חשוב להיות כאלה, ולא ליצור בישיבה איזה מין לחץ כזה, שכולם צריכים להיות, בסוף אנשים הם שונים, זאת האמת. ולכן אין סתירה בישיבה בין זה שכל אחד יקבל את המקום שלו, ויכבדו אותו במקום שלו, ויעריכו אותו כמו שהוא, והוא יעריך את עצמו כמו שהוא. ואם יש משהו שהוא לא יכול, ולא כולם יכולים לשבת את העשר שעות שאמרתי קודם, כי לא כולם יכולים, כי יש לאדם באמת, באמת איזה קוצים כאלה שהוא חייב לעשות עוד דברים נוספים, וזה הוא, זה הוא בצורה אמיתית, אז בסדר. אז הוא ירגיש טוב עם עצמו, הוא יעשה דברים אחרים בישיבה, ויעריכו אותו ויכבדו אותו כמו שהוא, אבל זה לא ימנע מאחרים שכן יכולים וכן מסוגלים לתבוע מעצמם הרבה, ולא שבגלל שזה ציבור ככה יותר רחב, וממילא יש גם כאלה שזה באמת קשה להם, ויש כאלה שחייבים הנהגה כזאת או אחרת, אז כאילו חס וחלילה, זה כאילו גורם לכולם כבר ככה להוריד משהו בשאיפות שלהם. לא, אין שום סיבה שזה יהיה. אז זהו, הדבר הזה כמובן יש לו הרבה מאוד משמעויות. כל אחד כמובן יכול לחשוב ככה לעצמו על הדברים, אבל אני חושב שהעיקרון הזה שמתחיל א' ספציפית באמת בעשרת ימי תשובה, או לפחות בחלק מהימים האלה, לכל אחד עם עצמו לקחת משהו ולתת בו ככה חזק, המשך לזה שגם במהלך השנה לפעמים הימים האלה איכשהו ברחו לי ולא הצלחתי, אז נכון שבימים האלה דרך התשובה פתוחה יותר, אבל אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מקבל כמובן כל השנה, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. אז אם הבאמת שלך פתאום משום מה לא הצליחה לצאת מלפוע, אז היא תצא בחודש חשבן, ושם אני פתאום יתפוס פתאום את ה... ייתן את ה... באמת את הקפיצה הזאת, את ההחלטה הזאת. אבל יותר מכל זה, יש מקום להסתכל בצורה הזאת בכלל על כל השנים הללו, להבין להבין את החשיבות שלהם, ולהבין כמה הם יכולים באמת ליצור לנו איזשהו מצב של געגוע, שאתה שומע את זה מבוגרים לפעמים, שאומרים, תשמע, איזה, יש לי כל הזמן את השאיפה לא לחזור לישיבה, כי אי אפשר לחזור לישיבה. אתה יכול אולי פעם לקחת איזה יום חופשי, או שנת שבתון, זה כבר משהו. בדרך כלל רוב האנשים לא יחזרו לישיבה אחרי שהם ייצאו מהישיבה, אבל יש להם את החלום הזה לחזור לדברים שהם חוו בישיבה. אז בשבת הוא יחפש את המניין הרגוע יותר, וכמו שאמרנו, ימצא לעצמו איזה שעה ביום שם, הוא ירגיש את החוויה הזאת, אם אני לא לומד זה ביטול תורה, הוא יחווה את הדברים האלה, וגם כשהוא יהיה מהפלאפון, אז הוא כבר ידע איך להתנהל איתו, כי היה לו שנים בחיים שהוא ידע בכלל איך לגמרי לקבוע איתו את הגבולות שלו, אז גם שהוא חייב אותו עצמו כל הזמן, גם שם הוא ידע יותר נכון ויותר טוב איך להתנהל איתו, ובעזרת השם שנזכה ו... ילד טובה ולברכה.